לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. המתיחות בדרום בהמשך להערכת מצב בה הוחלט כי הכוננות בעוטף עזה תימשך גם מחר. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגיב ואמר, מחר יתחיל היום השלישי שבו יישובים רבים בעוטף ישראל במצור מלא, אין יוצא ואין בא, כבישים סגורים וחלקים שלמים בדרום בתפקוד חלקי ללא רכבות ושירותים בסיסיים. מדובר בכישלון טוטלי של הממשלה והעומד בראשה, וכן כניעה לטרור העזתי שמצליח לשבש את החיים בישראל ועושה גם נזק להרתעה הישראלית. כך סמוטריץ' מדבריו הביא כתבנו איתי גדסי. ביש עתיד פתחו היום את קמפיין הבחירות במעמד ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד, מדווח כתבנו אבי רבינה.
מפלגת יש עתיד פתחה היום את קמפיין הבחירות שלה במעמד ראש הממשלה ויושב ראש המפלגה יאיר לפיד. שרים וחברי הכנסת, ראשי המטות ופעילי המפלגה. בפתח דבריו אמר יאיר לפיד, אנחנו ניצחנו את מכונת ההסתה והרעל 4 פעמים, ננצח אותה גם בפעם החמישית, לא ניתן לה להרוס לנו את הבית. הכל השתנה בשנה האחרונה, אבל לא הערכים שלנו, לא הדברים שאכפת לנו מהם. אם אנחנו רוצים לגייס עוד אלפי שוטרים ואנשי מג"ב שיחזירו את הסדר לרחובות, להעביר דמי אבטלה לעצמאים, לחזק את מעמד המורים, אנחנו צריכים להקים ממשלה מעמדה עד כוח, כך לפיד.
חברת סנפורסט מבקשת להתקן את ציבור הצרכנים כי עקב אימצות גוף זר שהתגלה בסקית בודדת של שועית ירוקה עדינה שלמה מוקפד בקשרות בדץ העדה החרדית ובדץ בית יוסף, התבצע איסוף יזום של המוצרים שתוקפן פג ב-2024. בחברה מסרו כי צרכנים שקנו את המוצר מתבקשים לא לצרוך אותו בתמורה לקופון כתחליף למוצר. עשרים מטוסי F-35 שברשות חיל האוויר הישראלי עברו בדיקה בכיסא המפלט ונמצאו תקינים, זאת לאחר שכלל מערך מטוסי F-35 הושבת בסוף השבוע האחרון עד להודעה חדשה בשל חשד לתקלה בטיחותית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת, למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל לעונה. עומסי חום כבדים עד קיצוניים מסררו ברוב אזורי הארץ בשישי ללא שינוי. בשבת תחול ירידה קלה, אך עדיין יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים ברוב האזורים.
תחזית מזג האוויר בחסות. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת, למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלום פולק. והערב נעסוק בנושא הנוער הנושר. כאשר אנחנו פוגשים ילד שהוא לא נוהג כשורה, הוא נושר. לפעמים מדובר גם על נוער בסיכון. נוער בסיכון אלה הם נערים שסובלים מקשיים רגשיים, קושי ביצירת קשר, אמון עם אנשים אחרים, קושי בולט בדחיית סיפוקים, דימוי עצמי נמוך, תחושה חזקה של ניכור מאנשים אחרים, לא פעם התנהגות קשה בהיבט של סמכויות, קושי בקבלת סמכות, קושי בקבלת חוקי מסגרת, קושי להסתגל להתנהלות חברתית, לא פעם מגיעים גם לאלימות, התמכרויות, בעיות שלא מאפשרות לנער לגדול, להתפתח באופן בריא ונכון שהוא בוחר לעצמו דרך שעוד 5, 7, ו-20 שנה הוא יוכל להיות גם גאה בעצמו. הרב הולבה אומר שנכון, השפעת החברה היא ודאי יכולה להשפיע לרעה על האדם. אבל אין לייחס רק השפעה שלילית לחברה, אלא גם למשפחה. גם להורים יש חלק בעל השפעה. נכון, היום התפוח יכול לעוף רחוק מהעץ, מדוע? כי יש רוחות רבות ברחוב. ובטח בתקופה הזו של האינטרנט, רשת, שאז בני האדם, נערים בעיקר שכוח הבחירה שלהם הרבה יותר חלש, יכולים בקלות רבה להיסחף למקומות שליליים שלא יודעים לעצור את עצמם. כאשר ילד הוא מוכן להיות מושפע מחברה רעה, או הוא מרדן, מסתבך במעשים אסורים לא מוסריים, אפשר בהחלט להגיד שהילד נולד עם יצרה חזק, במידה לא רגילה, ולכן ההורים חסרי אונים, אי אפשר למנוע את ההידרדרות הבלתי נמנעת. אפשר להביא את עשיו כאב טיפוס למי שנולד כשהוא נועל להיות רשע. אבל זה לא ככה, גם אם יש לאדם קושי בנקודת הפתיחה שלו, אבל בחירה יש לו, ואנחנו ההורים, המשפחה, צריכים לעזור לו כמה שאפשרי מבחינתנו. גם הכוחות של ההורים מוגבלים, אבל כן, כמה שאפשר לייצר את האווירה של קשר, הזדהות הילד עם המשפחה, ובהמשך גם כן אהבת הערכים, התורה והמצוות. ומעניין שגם ההורים שאומרים אין מה לעשות, ככה הילד נולד, זה הילד, זה מה שיש. בכל אופן, למרות שההורים מצהירים, הוא נולד עם תכונה קשה שלא מאפשרת לו להתנהג הראוי, בכל אופן ההורים כועסים עליו פעם אחר פעם. למה? למה לחוס עליו? הרי לפי גרסת ההורים הוא לא אשם, כך הוא נולד. הרי הם אומרים שהוא נולד עם תכונה שמקשה עליו להתנהג הראוי. אבל אם והיה ובאמת היו מאמינים בכך, אז הכעס של ההורים היה פוחת. אלא בהרבה מקרים נוח להגיד, הילד ככה נולד, ובכך האמירה הזו משרתת מטרה. מה המטרה? להימנע מלחפש עמוק יותר ולא פעם כואב יותר ומפחיד יותר את הסיבות שהן יותר משמעותיות להתנהגות של הילד. לא בהכרח שתמיד אפשר לעזור ולא תמיד זה באשמת ההורים, אבל כן יש מה שאפשר לעשות או היה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב. ובאופן כללי לגבי האמירה שעשיו נולד להיות רשע, זה לא נכון. עשיו נולד עם בחירה. עשיו, עבודת השם שלו זה הכובש את יצרו. נכון, יש לו יותר יצרים כבר, כשהוא היה בבטן אמו, הוא כבר חיפש לצאת לבתי עבודה זרה, בהחלט ישנה נטייה, אבל עדיין עבודת השם שלו הייתה להתגבר, איזו גיבור הכובש את יצרו. נקודה נוספת שמקשה על ילדים, ומביאה את הנוער להיות נוער נושר. הפרעת היפראקטיביות והפרעת קשב וריכוז. ליקויי למידה, כישרונות למידה נמוכים, וגם כישורי חברה ירודים. הילד לא מצליח בלימודים, בחברה יש לו פחד מהחברה. הלימודים, בטח בעולם התורני, החברה, בהחלט בעולם התורני. שתי נקודות שאם אדם לא מצליח בהם פעם אחר פעם הוא מרגיש כישלון, ותחושת הכישלון היא מאיימת, היא קשה, היא מטרידה, ואדם רוצה, כמו היינו אומרים, לברוח ממנה. ולכן הנשירה יכולה להוות מעין אשליית פתרון לאותו ילד יקר, לאותו נוער נושר לצערנו. נקודה נוספת שיכול להפריע לילדים ולהוביל אותם אל הנשירה, שמשמור, חוסר שלמות במשפחה, כישורי הורות ירודים או בעיות חוזרות ונשנות של שלום בית, קונפליקטים בין ההורים. מהרבה מאוד מקרים כדאי להורים להפנים את הגישה הבאה. כדאי לטעות בחינוך ילדים, כדאי לטעות בנושא כלכלי, כדאי לטעות בכל מיני דברים בחיים, אבל לא להגיע למריבות חוזרות ונשנות בין בני הזוג, בטח לא מול הילדים, כי כל זה פוגע בהרגשה של אמון, שלווה, נינוחות במשפחה. ואחד מהגורמים המהותיים של ילדים להמשיך לרצות לשמור על ערכי ההורים, זה לא בגלל שמגיל צעיר הם כבר הבינו תורה משמיים, יש בורא לעולם, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, הכל אמת. הוא עדיין לא שמע וקיבל את הוכחות, הוא עושה את זה עם מקום של אלוקי אבי, לכן הוא מתחבר לזה, וזה בסדר גמור, זו הדרך. הוא מרגיש טוב, נוח, נעים לו בתוך המשפחה, ולכן הוא ממשיך עם המסורת של המשפחה, עם הזמן הוא גם יבחר במה שהוא רגיל. זו כבר לא תהיה מצוות אנשים מלומדה, אלא מצווה שהוא בחר בה. אבל צריכים לזכור, התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מועברת דרך המסורה מאב לבנו, מהאם לבת, מההורים לילדים. כשהקשר עם ההורים לקוי, העברה מתקלקלת, מה שמכשיר את הקרקע לחפש אפיקים אחרים. כך אומר השם ישמואל, בן סורר ומורה, מוצאים אותו להורג רק אם ההורים לא סולחים לו, לכאורה קשה להבין. הרעים והיה וכל הבעיה שלו הוא, בן סורר ומורה, הוא צעיר, אבל הוא עתיד להיות זולל וסובה, אפילו להרוג אנשים כדי להשיג את האוכל, הבשר והיין שהוא רוצה. אז למה אם ההורים שלו סולחים לו, הוא כבר לא בן סורר ומורה, מה הקשר? התשובה היא, אם ההורים לא מוכנים לסלוח לילד, זה אומר שהקשר הרגשי בינם התנתק לגמרי, אם כן אין דרך שההורים יעבירו מסר לילד, ולכן, או כמו היינו אומרים, כמעט בהכרח יהיה בן סורר ומורה, עדיף ימות כעת זכאי ולא חייב. אבל אם סולחים לו, אז עדיין יש קשר ולא מנתקים אותו מדרכי היהדות, ויש סיכוי שהוא עוד יחזור מתשובה. כך אומר השם ישמואל פרשת כי תצא. נקודה נוספת, בהרבה מקרים ילדים מרגישים שהם לא מספיק טובים, הם לא מספיק בסטנדרטים, ברמה, בתורה, המצוות, בלימוד, וגם זה מהווה הרבה לחץ לילדים, לנערים. יש בהחלט הרבה ילדים ונערים שהם מצטיינים בחיידר, בתלמוד תורה, בישיבה, הבנות בכיתה, בסמינר, אבל כאשר הם מגיעים הביתה, מותחים עליהם ביקורת, אתה לא בסדר, בגלל סיבה זו או אחרת, והם לא מצליחים לחוות את ההנאה והתחושה הטובה מהתהליך ההתפתחותי הרגיל שהם אמורים לחוות. ובספר פחד יצחק, הגאון רבי יצחק קוטנר, מדגיש את החשיבות המכרעת על שמירה, שמירה של תחושת הסיפוק עם מעשים רוחניים בשגרת היום יום, וצריכה ההרגשה הזו להיות במגמת עלייה. אבל מצד שני, הלחץ הפנימי לעלייה תמידית בתורה עבודת השם ממעט את גודל השמחה, ולא מאפשר ליהודי פשוט ליהנות מזה שהוא יהודי טוב. ילדים ונערים שהם סבורים שהם פעם אחר פעם מאחזים את ההורים שלהם, הם ילדים שסובלים מעודף רגשות אשמה. הם סובלים מכאב רגשי עמוק, כאב שלעיתים קרובות הוא מודחק, אולי מוכחש, אבל מצטבר אצלם כעס, תסכול, אכזבה. בסוף זה גם יכול לבוא ידי ביטוי במרדנות ופתיחות לחברים לא טובים. כאשר ישנה אווירה טובה בין ההורים לבין הילדים, תקשורת בריאה בין ההורים לבין הילדים, כאשר הצרכים הבסיסיים של הילד זוכים למענה, הבנה, כבוד, סבלנות של ההורים כלפי הילד, זה לא אומר שאין שמאל דוחה ואין ביקורת ואין סמכות ואין משמעת, אבל המינון הוא שרוב הזמן חוויות חיוביות וטובות. כאשר ההורים באופן כללי מתייחסים אל הילדים בעיניים שלהם בהרגשה טובה, אבל אם הילד מרגיש שההורים מתייחסים אליו בביקורתיות, במובן הכולל יש סיכוי הרבה יותר גדול שהילד אולי יקבל את זה בשלב הראשון של החיים, בגילאים הראשונים של החיים, אבל עם הזמן הוא יחווה את חוסר ההוגנות, היגיון בעיניים שלו, ואולי בהתחלה זה יוביל את הילד לשאיפה לשלימות, מנסה להיות מושלם כדי לזכות בדעה החיובית של ההורים עליו, אבל עם הזמן זה יהיה עודף לחץ שההורים ישלמו על כך מחיר כבד. יש הורים שהם מאוד אכפתי ומעניקים לילדים, בעיקר בהיבט ההתנהגותי, מעשי, גם חיצוני של הילדים, אבל לא נכנסים לעולם הרגשות, מה הוא מרגיש, כמה הוא מרגיש, מה אוהב, מה לא אוהב. ההתעלמות של ההורים מחיי הרגש של הילד, להתעלמות הזו יש מחיר של השלכות שליליות מרחיקות לכת. כי הילדים שהרגשות שלהם הוזנחו או נשללו, לפעמים הופכים להיות רודפי שלמות, פרפקציוניסטים. משתוקקים למצוא חן בעיני ההורים בכל מחיר. לא אוהבים את הדרך, לא האושר שבדרך, אלא רק הדרך אל האושר. לא יודעים לחוות תהליך, צמיחה הדרגתית, והיות וזה לא אנושי, בסוף הם עוזבים את הכל, מתייאשים מהחיפוש אחרי השלמות, אפשר לשקוע בדיכאון או לתת ביטוי לתרעומת על ידי עזיבת הדרך הנכונה. זה בהחלט נכון שההורים רוצים נחת מהילדים, ובהחלט זוהי שאיפה בעלת ערך, היא מובנת. יחד עם זאת, צריכים סבלנות לזכות בנחת, להבין שהנחת היא מורכבת מכל מכלול אישיות האדם, לא רק מזה שהוא עשה בדיוק מה שרצינו כפי שרצינו, אלא גם שהוא הזדהה, או בכל אופן לא התנגד למה שביקשנו. לפחות התנגדות שבלב היא לא בריאה ולא נכונה. אם זה קורה מדי פעם, זה בסדר. מדוע? כי באופן כללי, הילד בהחלט יודע שהבית יש אווירה טובה ונעימה, אלא שמדי פעם צריכים לעשות מה שלא בדיוק רוצים, או הפוך עם מה שרוצים, או מה שלא רוצים, וזה בסדר. אבל כאשר זה קורה במינון שהוא מדי פעם, ימין מקרבת וגם שמאל דוחה, אבל השמאל היא חלשה מהימין, ככה השמאל דוחה תהיה פחות מאשר הימין המקרבת. אבל בהרבה מאוד מקרים, הזנחת חיי הרגש של הילדים מצד ההורים קשורה לחשיבות המופרזת שניתנת לחיצוניות, להתנהגות החיצונית של הילד. הורים ומחנכים, רבים מהם סבורים בטעות, שמעשה חיובי חיצוני מבטיח שזה גם יהיה מופנם אצל האדם. אפשר למצוא לכך איזשהו מקור מתוך לא לשמה, בלשמה, אחרי המעשים, הפעולות, יימשרו הלבבות. ובאמת, בהחלט, כך זה. מתי? כאשר יש לב לאדם, אז אחרי המעשים יימשכו הלבבות. אבל אם אין לב לאדם כלפי אותה עשייה, אז העשייה לא תעורר שום לב, כי אין לב. אחרי הפעולות יימשכו הלבבות, אבל צריך קודם כל שיש שם איזה לב. אם ישנה איזושהי הזדהות עם הערכים שקשורים לאותם מעשים. ראיה גדולה לכך, הביאו רבותינו בעלי המוסר מן הקוזאקים. חיילי גדודים נבחרים באירופה, גויסו לצבא, בגיל צעיר שירתו עשרות שנים, לפעמים 30 שנה, אחרי זה פרשו לגמלאות, נהנו מפנסיה מהממשלה. במהלך שנות השירות בצבא, הקוזאקים הצטיינו במשמעת גבוהה, במרץ, ביעילות, אבל אחרי שהם פרשו לגמלאות, הם העבירו את יתרת שנות החיים בשחרות, התמכרות לטיפה המרה, מתגוללים בבתי מרזח, בלי תעסוקה מועילה. מה קרה להרגלים שהם התרגלו עליהם במהלך שנים רבות? אומר רבי ישראל מסלנט, היות שמעולם לא הזדהו עם אותם ערכים, לא היה בכוח ההתנהגות החיצונית להשפיע על הערך. ולכן אם נכפה מישהו על התנהגות מסוימת, לא רק שהוא לא יזדהה עם אותה התנהגות, הוא גם יעורר בתוך ההתנגדות לאותה התנהגות. לא מתוך כל לא לשמה, אוטומטי זה נהפך לשמה. אין כפתורים בנפש האדם. זה נשמע פשוט, אבל צריך לזכור את זה. בני אדם הם לא רובוטים, הם בני אדם. זה בהחלט טוב ויפה שהילד רוצה לעשות נחת רוח להורים שלו, אבל זה לא טוב שהילד מגדיר את כל האישיות שלו כאך ורק נחת להורים שלו, כי אז הוא כמו היינו אומרים מוחק את הרצונות שלו, את הלב שלו, והמטרה היא שהלב שלו גם הוא ירצה להיות עובד השם. אז בהתחלה שהילד הוא קטן הוא בהחלט רוצה לעשות נחת להורים שלו וזה יפה, אבל ככל שהוא מתבגר הוא יותר מגלה את הרצונות והרגשות הנפרדים שלו, המוכרים לו, ויש לו צורך לייצר רצונות משלו. יש לו צורך לייצר רגשות משלו. צרכים, רגשות, וצורך לייצר רצונות, צרכים ורגשות. עצמאים, שונים ההורים, זה חלק מתהליך ההיפרדות של הילד, הנער, מההורים שלו. לא היפרדות לצאת מהבית, אלא היפרדות לאהוב מה שהוא שונה, לרצות מה שהוא שונה. תהליך שאי אפשר לעצור אותו, אלא שהמטרה שלנו ההורים, שהרצונות האלה יהיו במסגרת הטעמים הבריאים והנכונים מבחינה רוחנית. סגנון התפילה שלו, סגנון הלימוד שלו, סגנון הרבנים שלו, סגנון החברים שלו, חברה טובה כמובן. ועד הרבה לטפח את זה, לעודד את זה, למצוא את הגיוון והיצירתיות שבעצמאות הזו. כי עד הרבה זו עצמאות הטובה, זו עצמאות שנרצה לטפח, לפתח, לעודד ולחזק. כי כאן מצד אחד הוא מגלה נפרדות, ומצד שני נפרדות שבתוך המסגרת. וכמו שאומר המכתב מאליהו, כך היא הדרך הנכונה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מדוע לא נאמר אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כי כל אחד עבד את בורו עם גישה שונה. זה בצד החסד, השני שם דגש על הגבורה, והשלישי על התפארת מידת האמת. אלוקי אברהם, חסד, אלוקי יצחק, גבורה, אלוקי יעקב. תפארת, אמת, וכך הילד עובר בהדרגתיות את שלבי הילדות לעשות נחת להורים, אלה שלבי הבגרות לעשות נחת לעצמו, לאהוב את עצמו. אבל מה הטעמים שגורמים לו להרגיש טוב? התורה והמצוות באופן שלו, בסגנון שלו. בתוך גבול הטעם הבריא והנכון, אבל שם הוא מוצא את עצמו לא רק נחת להורים. זה התחיל מנחת להורים, אבל זה ממשיך בעצמאות הרוחנית שלו. ככל שהילד מרגיש טוב בתוך מסגרת המשפחה והתורה, התורה והמצוות, כך גדל הסיכוי שהוא לא יחפש מקורות הנאה וחוויות חיוביות מחוץ למסגרת התורנית. הוא לא יחפש לנטוש את המקום שבגדול עושה לו טוב. שם יש סיפוק, שם ישנה התקדמות, שם ישנה צמיחה וגם הרגשה טובה. והגישה הזו היא בהחלט קשה, אבל חשוב לזכור שהגישה הקשה היא יעילה ומשתלמת, וכאשר לא בוחרים בגישה הקשה, משלמים מחיר הרבה יותר קשה. נקודה נוספת, לפעמים יש כמה ילדים נהדרים במשפחה. הורות למופת. ההורים מצליחים להתנהל באופן נהדר, עם 4, 5, 7 ילדים, אולי יותר, אבל אחד. דווקא אחד הוא נפל. מה שיכול בהחלט להעיד שההורים התנהלו בצורה נכונה, בריאה, עם רוב הילדים, באמת שהייתה התנהלות יפה ואיכותית, עם תוצאות חשובות. אבל אצל אחד זה לא עבד. בהרבה מאוד מקרים, אמנם הגישה של ההורים יכולה הייתה להיות נכונה, אבל הוא הגיב בצורה שונה. הוא יותר סבל מקנאה, תחרות, ועל זה היה צריך לשים דגש. או, לפעמים הורים יש להם כמה ילדים, הם הצליחו בהחלט במה שקשור לחינוך, השפעה, רוחניות, אבל יש אחד מהילדים שהוא פחות כישרוני, פחות איכותי, פחות טוב במה שקשור לביטוי כישרונות בולטים, לא כמו כל שאר האחים והאחיות, וההורים בטעות עושים השוואה. אפילו לא בפה, בראש שלהם. בראש שלהם הם אומרים לעצמם, למה פלוני הוא לא כמו אלמוני? למה הילד הזה הוא לא כמו כל שאר האחים והאחיות המוצלחים והמוצלחות? למה הוא שונה? למה הוא לא מצליח בלימודים? למה הוא לא מצליח בחברה? למה הוא שונה? עצם זה שהם שואלים את עצמם פעם אחר פעם בראש שלהם, למה הוא שונה? השאלה הזו היא, גם אם לא תבוא ידי ביטוי בפה, ובהרבה מאוד מקרים היא כן תתבטא בפה, גם אם היא לא תבוא ידי ביטוי בפה, עצם זה שההורים חושבים את זה, הם יגיבו באופן שהילד ירגיש שזה המחשבות, לא בגלל טלפתיה, אלא בגלל הבנת המציאות. למה? מכיוון שכאשר הילד המוצלח יקבל ציון טוב, יעשה משהו חיובי, הוא יזכה לפרגון גדול. וכאשר הוא, אותו אחד שסובל מכך שההורים משווים אותו בראש שלהם, בינם לבין עצמם, כשהוא יעשה משהו חיובי, ההורים פחות יפרגנו, פחות יעניקו משמעות ודגש. וכאשר הוא ייקשל, הם ישימו איזה דגש גדול, וכאשר האחרים נכשלים, הם לא שמים דגש גדול, אולי אפילו קצת מתעלמים. זו הכוונה שההשוואה שההורים עושים בראש, היא תבוא לידי ביטוי גם בשגרת החיים, באווירה, בבית. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובשאר הנושאים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חולמים על זה.
ולזמנים קיץ חי.
בקרוב. קול חי פותחים את בין הזמנים ביום הכיף השנתי של ארגון בלב אחד במופע ענק של גדול הזמר בני פרידמן. יום שני ב-10 בלילה כאן בקול חי. נוף ירוק, מפלים, אוויר צלול, פינוק מושלם. כל מה שיש לשוויץ להציע בחופשה אחת מדהימה. טור פלוס מזמינה אתכם לחופשה חלומית בפונטרסינה. עיירה קסומה, רק 4 דקות מסנט מוריץ. במלון שלוס ומפואר מחכים לכם פינוקים, ארוחות גורמה, טיולים ועוד. שיעורי תורה עם הרב אשר וייס שליטה, והחוויה של שבת עם החזן יצחק מאיר הלבגוט. הטבות מיוחדות למהירי החלטה. חייגו לטור פלוס 03-905-05-05.
עוררו! מהיום גם אתם יכולים לעשות סיום על כל חלקי התורה כמו מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, ובדרך קלה ומסודרת. האוצר היומי, כל התורה בסט אחד.
הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו, כוכבית 5610.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים.
9 הימים בשיפודי נתנאל, מבחר דגים על האש, דגים שלמים, שיפודי דג, פילה, מושט, סלמון ועוד מגוון מנות, במיוחד ל9 הימים.
רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281, מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
מכללה ירושלים, הבחירה הנכונה, היברידי ויוקרתי באווירה תורנית. תואר BED במסלול מקוצר וייעודי לבוגרי ישיבות. תואר שני במגוון מסלולים. המרכז ללימודי השואה, בית הספר להשתלמויות, BED מקוצר לבוגרות סמינרים. מכללה ירושלים, הבחירה הנכונה.
גם לחסוך בגדול וגם לזכות בענק? זה לא חלום! הפנינג הגרלות חלומיות ברשתות נתיב החסד וברקול טוב! רוכשים ב-99 שקלים ומעלה מהמוצרים המשתתפים במבצע ונכנסים להגרלה על החזר סל הקנייה שלכם מדי יום. בנוסף, מדי שבוע עשרות זוכים בהגרלות על מגוון מתנות משתלמות. רוצו להגשים חלומות ולחסוך בגדול. לפרטים נוספים חייגו 1-599-52-52-52. כפוף לתקנון.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
יצאתם ונעקצתם? די ליתושים! קחו סנו די ג'ונגל. מגן אישי מיתושים עם יותר חומר פעיל להגנה מקסימלית. סנו די ג'ונגל. מתאים לשימוש יומיומי ברישיון משרד הבריאות. מה הבעיה? קחו סנו.
מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים 3, בשיתוף עיריית ירושלים ובמעמד ראש העיר משה לאון וסגן וממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. 12 הופעות בשלושה ימים, י"ז, י"ח וי"ט אב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים אחרונים באתר חבורת תרי"ג. מהרו לממש את ההטבה למחזיקי כרטיס ירושלמי. עד גמר המלאי.
בית ההוראה הגדול בעולם של כל חי, בתוכניות שאלות ותשובות מיוחדות לקראת 9 באב בהשתתפות הרבנים. וביום חמישי התארח באולפן הדוקטור אבשלום ליבוביץ', מומחה ברפואה פנימית במרפאת מאוחדת בבני ברק, שיענה לשאלות המאזינים לקראת הצום. דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס בשיתוף מאוחדת. יום חמישי ב8, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב. שאלה לגבי הילדה שלי, נערה בת 16, היא רוצה מבית יעקב לעבור לאולפנה.
כן.
כבר יותר משנה שהיא לוחצת לכיוון הזה.
כן.
ואני ראיתי שאם אני משאיר אותה בבית יעקב, היא תידרדר ברוחניות. אבל ניסיתי להתנות איתה.
כן.
שבוא נאמר, אין בעיה, אם זה יעלה אותך ברוחניות אני איתך, אבל תתחייבי שלא תלכי לצבא או שירות לאומי, היא לא רוצה להתחייב. ומחר יש לי פגישה אצל המנהלת באולפנה. שאלה, אני לא יודע אם אני עושה נכון או לא. הבית הוא בית דתי, אנחנו חוזרים בתשובה, זאת אומרת, הם גדלו מבית יעקב, ישיבה, וכולם מהילדות, מגילגם.
כן.
אבל זהו, עכשיו אני לא יודע אם אני עושה את הדבר הנכון, אם זה הולך לוקחת אותה לדרזה, לדרום, או שזה הפוך.
כן, קודם כל, אם והיה, וזה סותר את, זה סותר את מערכת הערכים של הבית, כפי שאתה מתאר, נכון? כן. או שאני טועה.
לא, זה סותר את מערכת הערכים, אבל מצד שני, אני לא רוצה, אם זה ישיג את המטרה שם, אז אין לי בעיה עם זה. אם תתעלה ברוחניות.
נכון, תראה, אנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות זה כמובן מצד אחד, אי אפשר ככה יותר מדי לחייב אותה, ועד רב אולי לחייב אותה זה חלק מהבעיה, כי היא מרגישה שאין אמון בה. עד רב, אנחנו צריכים להאמין בה, שהיא תבחר בדבר נכון, בה תעשה את המעשה הנכון. אבל בוא נעמיק, הרי השאלה היא איזה ברירה יש לנו? איזה ברירה יש לך בהקשר הזה?
זהו, הגעתי לנקודה שאין ברירה. כן, היא לא רוצה להמשיך באיזה בית ספר, היא בכיתה י' א' רק עולה.
כן, והיא אומרת לך, מדוע היא לא רוצה להמשיך?
היא אומרת שהיא לא אוהבת את הסגנון של המורות, שיש, היא מרגישה שיש כפייה, אני לא יודע אם להאמין לה, היא גם נמשכת עכשיו ל... הלבור שלה לא בשיא עצמיות, היא ממשכת לכיוונים כאלה. אשתי, אשתי לוחץ אותה שהיא לא מסכימה על העניינים האלה.
כן.
אבל היא רוצה להוציא בגרות, היא רוצה ללמוד מחשבים, ושם אין את האפשרות הזאת, וגם המורות, הסגנון שלהם, הוא לא לטעמה בלשון המעטה.
היו לה חברות בסמינר?
יש לה חברות, כן. יש לה חברות שהן הולכות גם כן לכיוון הזה, והן מושכות אותה לשם. לכיוון הזה של האולפנה, כן.
הבנתי, אז היא לא הולכת לבד.
לא, כבר יש שם. היא מכיתה ט' ניסתה למשוך לשם. אנחנו עוד איכשהו... עשיתי כל מיני תחבולות כדי להשאיר אותך. יש כמה שעברו, יש שם רוצות מהבסף.
וכשהם עברו שם, מה המצב הרוחני שלהם?
היא טוענת שהם התעלו ברוחניות. היא טוענת שהבנות ששם, אני, יש לי היכרות עם בנות שלומדות באולפנה, זה סגנון של, תלוי באופי של הבנות.
לא בנות שלומדות באולפנה, היא הבנות החברות שלה. לאשתך יש היכרות, מישהו מכיר?
לא, היא מסתירה אותה, אני לא רוצה שאני אהיה בקשר איתם. או משום שהיא מתביישת, או משום שהיא מסתירה משהו. אני לא יודע בדיוק.
כן.
אני לא יודע בדיוק. מה שאני מבין פה...
מה שאתה מתאר, אני אגיד לך. מה שאתה מתאר...
בבית יעקב.
תראה, מה שאתה מתאר, במקרה הזה, קודם כל, ברירה אין לנו. קודם כל, אין ברירה. עכשיו, צריך לנצל את זה לטובה, את זה שבעצם יודעת שאתם לא רוצים. ואם היא יודעת שאתם לא רוצים, ועכשיו אתם תגיעו לה מכיוון הפוך. אנחנו מבינים שאם אנחנו נשאיר אותה עכשיו עוד שנה בסמינר, אז הנזק הרוחני יכול על הפניו יותר גדול כפי מה שאתה מתאר.
זה בדיוק מה שאמרנו לך, כן.
שמה? אם היא תישאר עוד?
אמרתי לה שאם תישארי עוד בבית יעקב, את הולכת להידרדר ברוחני, זאת לא המטרה. אם אנחנו דרך האולפנה נצליח להעלות אותך ברוחני.
אני אתן לך, תראה, מה שאתה תעשה, זה יודע ואתה מתאר את המצב שהוא כאין ברירה, והיא יודעת שאתה לא רוצה, שאתה ואשתך לא רוצים בשום פנים ואופן, אתם לא רוצים שתלך לאולפנה. עכשיו, הטוב ביותר יהיה לא שהיא, אנחנו עכשיו נמצאים בנקודת קצה, הטוב יהיה שלא נחכה עוד קצת, ואז היא תגלה שיש לה כוח, והיא יכולה לעשות בעצם יותר עם מה שאנחנו ההורים יכולים להגביל אותה, ואז היא תבחר לפרוץ גדר וללכת לשם בעל כוחנו. ואז אנחנו נהיה בעיה גדולה. מדוע? מכיוון שאז אנחנו מתחילים מגמה רעה. אז אנחנו מתחילים מגמה רעה של פריצת גדר ובחירה לבחור דברים שאולי בהקשר הזה זה טוב, אבל בהקשרים אחרים זה יכול להיות רע. ולכן הדבר הנכון הוא, אם והיה, והגענו לנקודת אין ברירה, אז כן, הפעלנו מה שנקרא את השריר ברמת הגבולות עד הקצה. כעת היא מבינה שהיא איפשהו בהתלבטויות, אני אעשה מה שההורים שלי אומרים, אני לא אעשה מה שההורים שלי אומרים, אני אעשה מה שהחברות אומרות, אני רוצה את עצמי, את הרצון שלי, את הרצון של ההורים שלי, היא בהתלבטויות כל הזמן. עדיף לא לאפשר לה שהיא תכריע את ההתלבטות, ואז אנחנו ניצור נתק גדול, מכיוון שברגע שהיא תכריע את ההתלבטות, הנתק יהיה גדול, כי היא תגיד לעצמה, זהו, אני עכשיו בוחרת, והיא תבחר לפרוץ כפי שאמרנו את הגדר, וזהו להגיע לעוד מקומות יותר קשים. עדיף שעכשיו אנחנו נגיע אליה ונגיד לה, ביתנו היקרה, תקשיבי, אנחנו בחרנו חינוך אחד וקו אחד. אנחנו בהחלט מבינים שיש לך דעה ויש לך חשיבה ויש לך מסקנות על החיים שלך, וכפי מסקנות החיים שלך את מגיעה למסקנה שזה המקום שמבחינה רוחנית הוא ירומם אותך וישפר אותך וישדרג אותך. אנחנו מאמינים בך. כלומר, חשוב שאנחנו נעשה את השינוי ונבחר כביכול בשבילה את ההחלטה ונוציא אותה מכל הספקות, שהיא לא תבחר בעצמה. מדוע? כפי שאמרנו קודם. כשהיא תבחר בעצמה, נפחד, החשש הוא שמא עכשיו הולכים למערכת של בחירות קיצוניות מדי. עכשיו, בתוך,
כן.
בתוך עולם חילוני, מה שאני אגיד עכשיו, זה יישמע מאוד מוזר. יגידו, מה פתאום? תן לה לבחור, עד הרבה. אבל אנחנו לא חיים במערכת חלולה. אנחנו חיים בתוך מערכת בריאה, שהורים הם בבחינת איזו חכם הרואה את הנולד, ורוצים להעניק לילדים את הערכים, ולכן רוצים להגביל את הבחירות שלהם, כי אנחנו רואים מצוין מה קורה אצל ילדים שבגיל 10 מתחילים לבחור, והם בוחרים למקומות כל כך רע וכל כך גרוע. אנחנו רוצים להגביל את הבחירה, ולשלוט על הבחירה של הילד, כדי שבהחלט הוא יגיע לבחירה שלו. אבל הבחירה בתוך המסגרת, בתוך מסגרת התורה והמצוות, יבחר לעצמו את הבחירות שלו. לא לאפשר בחירות.
השאלה שלי הרב, סליחה, האם היא לא מרגישה שהיא כבר בחרה, כי היא לוחצת כבר שנה, וכאילו זה נראה כאילו נכנענו, למרות שאני לא...
כל עוד היא עדיין לוחצת, זאת אומרת שהיא לא בחרה. היא בחרה, אתה יודע מתי זה יהיה בחרה? היא בחרה מתי שתגיד לך, אבא, אמא, אם אתם רוצים להצטרף אליי, תצטרפו. אם לא, לא. מה שתרצו, זה מה שיהיה. אני אמשיכה הלאה. זה נקרא בחירה. היא כבר לא מתייעצת ולא מדברת ולא מתלבטת. אתם פה בנקודת קצה.
לא, בסדר.
אני מסתדר לך. אז ברגע שאתה חותך...
כן, אני שומע, אבל אני שומע.
מצוין. ברגע שאתה חותך, אז יהיה לך גם כן השפעה לעתיד. עוד שנה, עוד שנתיים, ידיים כביכול, כביכול תהיה מחויבת אליך. אם והיא תבחר עכשיו, היא לא מחויבת בכלל. אז לכן עדיף שאתה תחתוך את זה, כדי שהיא תהיה מחויבת אליך, ותהיה לך עוד שליטה חיובית, טובה וערכית, כפי שאנחנו מצווים לחנך את הילדים שלנו.
ואם היא עוד שנה שנתיים יותר הולכת לצבא, כי זה אולפן, שמה יותר, לא צבא, יותר שירות לאומי, זה נקרא, כן. מה אנחנו עושים עם זה? כי היא לא הבטיחה לי את זה.
היא לא הבטיחה, היא גם לא יכולה להבטיח, אני מבין. יחד עם זאת, אתה יודע, יש מן המפרשים שאומרים, מדוע הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל למצרים לשלושה ימים? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שדבר אל פרעה, כמה זמן הוציא בני ישראל למצרים? שלושה ימים. שאלת השאלה, למה? תגיד האמת, אתה מתכוון לצאת לכל הזמן, למה להגיד לפרעה לצאת שלושה ימים? אז המפרשים מסבירים מאוד יפה. מדוע? קודם כל צא לשלושה ימים. בוא נראה, אם אחרי שלושה ימים, באמת תגיעו לקריאת ים סוף, ואחרי קריאת ים סוף תעברו את הים מתוך אמונה, אז אתם רואים לשלב הבא לאחר מכן. במילים אחרות, אנחנו צריכים לקחת שלב שלב בחיים. קודם כל בוא ניקח את השלב הזה, בוא נמצא אותו, עכשיו שתעבור. עכשיו יש לנו שנה לחזק אותה, לתמוך בה, למצוא את הרבנים הראויים, או את האנשי החינוך והרוח הראויים שיוכלים לעזור ולסייע ולתמוך כדי לשמור אותה בתוך מערכת של תורה, מצוות וכדומה. לאחר מכן עוד שנה יהיה קל יותר לדבר על הנושא הזה. אבל עכשיו לבקש ממנה להתחייב, זה יהיה כבד. אבל אם נלך עכשיו תהליך, נקה בצד אגודל, בהדרגתיות, עם שליטה כפי שאפשר, אז יש יותר סיכוי שעוד שנה, היא תענה אל הערכים ואל הרצונות, שאנחנו מבינים שהם הנכונים לה.
בעזרת השם, בסדר, תודה רבה לכם הרב.
בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות והצלחה בעזרת השם.
אמן, תודה, תודה רבה לכם. כל טוב.
כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
בליל שישי הקרוב, ערב תשעה באב, זמן המסוגל לתפילה וישועה, יתקיים בעזרת השם מעמד הסגולה הנודעת כפועלת ישועות לאחר חצות הליל בקברו של התנא הקדוש המלומד בניסים רבי חנינא בן דוסא, כפי שנמסרה לארגון חנינא בני על ידי הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליטה. הצטרפו לשידור החי מהמעמד המיוחד בהגשת אבי ממרן ביום חמישי החל ב-12 בלילה כאן בקול חי. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
מכללה ירושלים, הבחירה הנכונה, היברידי ויוקרתי באווירה תורנית. תואר BED במסלול מקוצר ויהודי לבוגרי ישיבות. תואר שני במגוון מסלולים. המרכז ללימודי השואה, בית הספר להשתלמויות, BED מקוצר לבוגרות סמינרים. מכללה ירושלים, הבחירה הנכונה.
האוצר היומי.
תעוררו! מהיום גם אתם יכולים לעשות סיום על כל חלקי התורה כמו מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, ובדרך קלה ומסודרת. האוצר היומי, כל התורה בסט אחד.
הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו, כוכבית 5610.
מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים 3, בשיתוף עיריית ירושלים ובמעמד ראש העיר משה ליאון וסגן וממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. 12 הופעות בשלושה ימים, י"ז, י"ח וי"ט אב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים אחרונים באתר חבורת תרי"ג. מהרו לממש את ההטבה למחזיקי כרטיס ירושלמי. עד גמר המלאי.
כל חי וארגון תכלית פותחים את כולל בין הזמנים הגדול בתבל. מאזיני כל חי מקבלים על עצמם מדי יום תוספת של שעה או הספק של דף, ומצטרפים להגרלה ענקית בשידור חי על פרסים בשווי 20,000 שקלים. וגם בכל יום יחולקו ספרים לחלק מהמצטרפים. אז בדרך לים, בקמפ או במלון, לא מבטרים על הלימוד היומי. להצטרפות חייגו לארגון תכלית, כוכבית 6031, או הרשמו בנדרים פלוס.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה לגבי נתינה. מרגיש שאני נותן יותר מדי בתוך מערכת הנישואים ולא מקבל בחזרה. בהחלט אחד מהדברים הידועים שהנתינה היא מעניקה, יוצרת את האהבה, את הקשר בין בני אדם, וזה דבר נהדר. ואנחנו לומדים רבות הרצאות, שיעורים, שיחות, הדרכות בתחום הניסויים, שלום בית, לוותר, לתת, וזה דבר יפה, ואדרה בליות הנותן ולא הנוטל, כדי שאדם לא יהיה אנוכי ויתרגל לתת, וזה דבר בהיבט מסוים, בהחלט יפה וטוב. אבל יחד עם זאת, יש להגיד דבר נוסף. בהחלט חשוב לתת, בהחלט חשוב להיות אדם שהוא מעניק, אבל בהרבה מאוד מקרים יש כאן יותר מדי נתינה. מה זאת אומרת? אז גם אנשים בעלי שיעור קומה, הם צריכים לא פעם להיזהר מנתינה שהיא רבה מדי. מדוע? כי כאשר האדם הוא נותן והוא לא מקבל, הוא מגיע לידי התמרמרות. אמנם, נכון שהאדם נותן, ואז חלק ממנו נמצא אצל המקבל, והוא נותן את ה... והוא נותן, והוא אוהב את החלק שהוא נתן בתוכו, שנמצא אצל המקבל. כפי שמביא את זה הרב דסלר, מביא את זה גם המגיד עם עזרית, שזה דבר נהדר. אבל כל זה בתנאי שהוא גם מקבל איזשהו תגמול מסוים. כלומר, צריך האדם כן להרגיש שמשתלם כאן לתת, כדאי כאן לתת. אומר המדרש שרבי שמעון בן גמליאל, הוא אמר לעצמו שהוא לא שירד את אבא שלו, כל החיים שלו, כפי מי שהיה עשיו. עשיו זכה לכיבוד הורים הרבה יותר גדול. רבי שמעון בן גמליאל שימש את אבא שלו בבגדים לא ראויים כמו ששימש אביו, כמו ששימש עשיו את אבא שלו. בספר הגאון רבי ירוחם, הוא אומר בספר דעת תורה ומוסר, הוא אומר, אם והיה ברבי שמעון בן גמליאל, הוא מקנה באופן עבודת השם של עשיו, אז מה הבעיה? למה שלא ינהג כמוהו? אומר רבי ירוחם, האדם לא אמור לחכות את ההתנהגות הראויה לשבח של הזולת, מבלי לוודא שאכן ישנה הלימה והתאמה בין הדרגה שאותה הוא רוצה לחכות לבין הוא עצמו. רבי שמעון דאג, אם והיה בו ישמש את אבא שלו בבגדי מלכות, ואז לאחר מכן הוא ירגיש שזה יותר מדי השקעה, ואולי גם הבגדים יתלכלכו וכדומה, ואז הוא יכעס, יתה שכרו בהפסדו. אבל הוא יודע ששירות אביו כפי שהוא משרת, אז מצד אחד זה כפי מה שמתאים לדרגה שלו, ומצד שני הוא כן מקנה בעשיו שיכל להיות בהלימה יותר התאמה, הלימה הולם יותר התאמה בין מי שהוא עשיו לבין העבודה הגדולה בנושא כיבוד הורים. אז בהחלט האדם יכול לדרגות, לקנה בדרגות של אנשים אחרים, ולזכור שאדם צם משבת לשבת, זה מאוד יפה, הלוואי שהייתי מגיע לדרגה הזו, אבל אני לא בדרגה הזו. אם אני אנסה את הדרגה הזו, אני עלול לפגוע בעצמי, נפשית, גם גופנית. לכן, כך גם כן בתוך מערכות הנישואים. בהחלט מערכת הנישואים היא תלויה בנתינה, אבל לא רק בוויתורים, אלא גם בלדעת לקחת, לדעת לייצר מערכת איזון בין שני הצדדים. ולכן גם הרב וולבה, יש חוברת הדרכה לחתנים של הרב וולבה, והרב וולבה מביא שמה שאדם צריך לנהל את הבית שלו באופן בריא, שלא יהיו ויתורים יותר מדי. כלומר, האדם יכול לוותר יותר מדי, והוא מוותר, בסוף הוא צובר, הוא מתוסכל והוא מאוכזב. עד רבה הוא צריך גם לדעת לקבל, לא רק לתת, אלא גם לדעת לקבל. ועד רבה, האיזון הזה בין הנותן לבין המקבל, יעני גם למקבל הרגשה טובה. מדוע? הרי אם והיה ואני נותן לזולת, אז לפי דברי הרב דסלר, המגיד עם עזריץ' גם כן, כאשר אני נותן לזולת, אני אוהב את הזולת. מדוע? כי חלק ממני נמצא איפה? נמצא אצל המקבל. אז ככל שאני אתן, אני אוהב יותר, אז בוא נעשה משהו כזה. בוא נזכה את הזולת גם לאהוב אותנו. למה אנחנו רק זוכים במצווה שנקראת אהבת ישראל? בוא נזכה את הזולת גם כן, שהוא ייתן לנו, וכך יאהב אותנו גם כן. רק ככה, תהיה מערכת הדדית בריאה, שאין בה ניצול, ואין בה מערכת של ביזיון. כי כאשר האדם הוא נותן פעם אחר פעם, ולא מקבל בתמורה, מה קורה לאותו אדם? הוא מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש שמורמר, וכל פעם הוא ממשיך לתת, הוא ממורמר, הוא ממשיך לתת. למה? כי הוא מרגיש רע, ויש לו דעה, היגיון שאומר, יש לו ערך, תפיסה, שאומרת, אם תיתן, אתה תהיה ערכי יותר, טוב יותר, ואז עם הנתינה תגיע האהבה. ובהחלט, עם הנתינה מגיע האהבה, אבל הבעיה שזה חד צדדי, הנותן יותר אוהב. עם הזמן, הנותן מרגיש יותר מנוצל. מכיוון שאנחנו צריכים שתהיה, כפי שאמרנו, הלימה. וכמו שחזל אומרים, אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. הרבה אנשים מתבלבלים ואומרים, אם והיה ובטל דבר, בטל אהבה, אז אם כן, אהבה שהיא תלויה בדבר היא דבר רע, דבר חמור. בטח, אפשר להגיע לקשר שהיה בין אמנון ותמר, אז בהחלט זה גרוע. אפשר להגיע לשנאה שהייתה יותר מאשר אהבה שהייתה בזמן הטוב. זה מתי שזה אהבה שהיא תלויה בדבר. אבל זוהי טעות בהחלט. אהבה שהיא תלויה בדבר, כפי שחזל מכנים את זה, זה קרוי אהבה. כאשר האדם הוא אוהב מישהו אחר, כאשר האדם אוהב מישהו אחר, זה לא אומר שהוא לא אוהב כדי להפיק תועלת. שהרי חזל אומרים, אהבה התלויה בדבר קרויה אהבה. החיסרון היחיד שאם בטל דבר, בטל אהבה. אבל מה למדנו מזה? שהדבר הוא זה שמחבר בין שני הצדדים. הדבר זה בעצם אינטרס. אם יש אינטרסים, יש אהבה. החיסרון הוא לא שאין כאן אהבה, אלא שאהבה יכולה להתפוגג מהר או לאט. אבל אם ואהבה נכניס בתוך הקשר הזה הרבה דברים, אז הקשר לא יתפוגג כל כך מהר. ואם והיה ואנשים יקשו מהסיפור של הרבה מקוסק שאמר לגבי הדג הזה שהוא הרים אותו ואכל אותו והוא אמר שאני אוהב את הדג, אז נאמר לו הרבה מקוסק, אמר לו אם היית אוהב את הדג אז כנראה לא היית אוכל אותו. צריך עיון גדול בסיפור הזה, מה משמעות הסיפור הזה, מה הכוונה. הרי לכאורה חז"ל אומרים בהחלט, אהבה זה לא רק לתת, אהבה זה גם לקבל. אני אוהב מה שאני מקבל. אני אוהב מה שאני מביא לתגמול. וכך מוצאים בריבוי ריבוי מקומות, גם בספרים, ספרי יסוד, שמדברים על אהבת השם. אחת מהסיבות היא כי הוא נתן לי את החיים, כי הוא נתן לי את הבריאות, כי הוא נתן לי, כי הוא חייך, לכן אני אוהב אותו. אז אם כן, אהבה היא בהחלט גם בגלל שאני מקבל משהו. ולכן אין צורך, וזה לא נכון, זה גם לא אמיתי, לייצר מערכת של נתינה בלתי פוסקת, ורק ככה תיווצר אהבה. לגבי הסיפור עם הדג, רק אם והיה ואם היית אוהב את הדג, לא היית אוכל אותו, טוב, צריך קצת אולי להבין מה היה שם, מה הסיפור, מה התכוון הסיפור, אבל אי אפשר ללמוד מסיפורים, צריכים ללמוד ממקורות תורניים, מהגמרא, מהמשנה, מספרי המוסר והחסידות, לאחר מכן לראות איך הסיפור מותאם לידע הידוע בהיבט התורני. ואם היה והוא לא מותאם, אז צריכים לראות מה הכוונה הייתה שם. כנראה הייתה שם כוונה קצת יותר עמוקה או שונה, אם הסיפור הזה היה כפי שמתארים אותו, אז, אבל הסיפור לא מקשה על חז"ל, והוא לא מקשה על מה שברור בתוך דברי המשנה. כך גם כן אפשר לראות בפירוש המהר"ל מפראג על המשנה בפרק החמישי, אהבה שהיא תלויה בדבר ולא תלויה בדבר. המהר"ל מחבר בין המשנה הזו לבין המשנה המחלוקת שהיא תלויה בדבר ולא תלויה בדבר. הוא מסביר שם שאין דבר כזה אהבה שהיא לא תלויה בדבר. רק דוד ויונתן היו כאלה, אבל אין לצפות לכזו אהבה. אין כמעט כאלה אהבות בין שני אנשים, ולכן הציפייה לכזו אהבה היא עצמה הטעות. מותר לנו לבקש, מותר לנו להעניק, מותר לנו ליצור את האיזון בין השניים. ועד הרבה, כאשר מבקשים מהזולת, אפשר גם לזכות לאהבת הזולת כלפינו, כך גם כן הזולת ילמד להעריך אותנו. אם הוא יעריך אותנו, אנחנו גם נעריך אותו. ואז אנחנו גם ניתן לו יותר, ואז גם הוא ייתן לנו יותר, ואז יהיה בריא יותר ונכון יותר. אז לכן, במקום להתעסק בכל מיני תיאוריות, שבהן אולי גם פחד נמצא שם. כי מדוע אני מפחד לבקש מהזולת? יכול להיות שאני רק רוצה לתת ולא רוצה לקבל. אולי אני מפחד לבקש. למה? אם אני אבקש אולי לא ייתנו לי, אולי בכלל יש לי פחד מדחייה. היות ויש לי פחד מדחייה, לכן אני לא רוצה לבקש. ולכן אני מתחבא מאחורי איזושהי תיאוריה שאומרת רק לתת, לתת, לתת. אני לא רוצה שום דבר לעצמי. למה אני לא רוצה שום דבר לעצמי? הרי זה לא אנושי. אז למה אתה לא רוצה שום דבר? אולי יש שם איזשהו פחד מסוים, אתה מפחד שאם תבקש, פתאום תראה שאנשים לא מוכנים לתת כל כך הרבה. אז בוא נטפל בזה. זו הבעיה. הבעיה היא הזו, ועד הרבה, כשאתה תתחיל לתת ולקבל, לתת ולקבל, תראה שתגדל מערכת יחסי הגומלין וההדדיות וההרגשה הטובה. סיפור יפה בעניין זה, בשם מופיע עם הרבה מסתמר, שפעם אחת הגיע אליו יהודי, והתחיל לספר לו את הצרות וקשיים, כנראה מהקהילה, ובסוף הרב מסתמר שאל אותו, תגיד לי כמה כסף חסר, יש לך בעיות, מחתן בת, כמה כסף חסר? אמר לו $30,000. אז הוא הביא לו $28,000, $28,000, כובד מאוד, $28,000, כבר הביא 28, מלא 20, 25, אבל 28, למה כבר לא 30? עוד $2,000, סכום כזה גדול, אבל עוד $2,000, למה לא הביא עוד? הוא אמר, אם והיה, והוא היה מביא לו $30,000, אז אותו אחד היה אומר, רגע, חבל שלא ביקשתי 30, 35, 40. הרי אם בכל מקרה הוא יכל לתת 30, אז הייתי מבקש טיפה יותר. אבל אם ניתן 28, אז הוא יגיד תודה רבה, הוא יבין שכנראה בעצם הוא יכל 25, אבל הוא יתאמץ להביא 28, אז תודה רבה על זה. לפעמים כדאי לתת פחות, וכך מעריכים, וכך הקשר הוא נמשך לטווח ארוך באופן בריא ונכון יותר, וזוהי גישה שבהחלט כדאי לגייס אותה ולפתח אותה. כאן תוכניתנו לקראת הסיום, היינו, לפני שאנחנו מסיימים, נרצה לעדכן שהמעוניינים לקבל את דיסקים של שיעורי הבוקר בחינם, קייל תערוג כל בוקר ב-6:05, ניתן לקבל במספר טלפון 054-8477-627, 054-8477-627. גם כל שיעורי הבוקר הם מצולמים ונמצאים באתר של הרדיו. וגם מי שמעוניין לשמוע את השיעורים מהשנים האחרונות, 9 שנים אחורה, שהיו בשיעורי הבוקר, ניתן לשמוע בקו ישיר בכל הלשון, 073-295-1247, 073-295-1247. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. נודה בעזרת השם לאורי כהן, שלמה פולק, לכם המאזינים, היו ברוכים.
ציבור לומדי התורה מוזמן למופע הגדול של בין הזמנים בקול חי מיוזיק. אהרון רזל חוגג עשור לאלבום המופת קבעתי. עם כל השירים האהובים וגם אורח מיוחד. הזמר מוטי וייס. המופע יתקיים עם ירצה השם ביום שני י' א' באב. כניסת קהל משמונה בערב. במרכז שרר בחר בית העם החדש ירושלים ובשידור חי בקול חי מיוזיק. כרטיסים באתרים טיק צ'ק וגלת טיקט או לכוכבית 6565.
היום גם אתם יכולים לעשות סיום על כל חלקי התורה כמו מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, ובדרך קלה ומסודרת. האוצר היומי, כל התורה בסט אחד.
הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו, כוכבית 5610.
רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו, הגרלות מיוחדות. 13 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס בספטמבר בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו.
מכללה ירושלים, הבחירה הנכונה, היברידי ויוקרתי באווירה תורנית. תואר BED במסלול מקוצר וייעודי לבוגרי ישיבות. תואר שני במגוון מסלולים. המרכז ללימודי השואה, בית הספר להשתלמויות, BED מקוצר לבוגרות סמינרים. מכללה ירושלים, הבחירה הנכונה.
כשאתם יוצאים לחופשה, מגיע לכם לקבל את כל הפלוסים. טו פלוס מזמינה אתכם לחופשה חלומית בפונטרסינה, עיירה שוויצרית קסומה ליד סנט מוריס. במלון שלוס המפואר מחכים לכם כל הפלוסים. פינוקים, ארוחות גורמה, טיולים ואתרי תיירות. שיעורי תורה עם הגאון הרב אשר וייס שליטה וחוויה של שבת עם החזן יצחק מאיר הלפגוט. הטבות מיוחדות למהירי החלטה. חייגו לטור פלוס 03-905-05-05.
טור פלוס.
מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים 3, בשיתוף עיריית ירושלים ובמעמד ראש העיר משה ליאון וסגן וממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. 12 הופעות בשלושה ימים, י"ז, י"ח וי"ט אב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים אחרונים באתר חבורת תרי"ג. מהרו לממש את ההטבה למחזיקי כרטיס ירושלמי. עד גמר המלאי.
עושים כל חיים מיוזיק.
שלום לכם, מהם מאזינים?
נו, עוד פעם ברומר. עזוב, עזוב, תעביר לכל חי.
צהריים טובים גם לכם.
אני לא מאמין, גם לכל חי ברומר הגיע.
פרטים בקרוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר. מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.